טוב, היום אנחנו מתחילים בלי חפירות, ישר ולעניין, למה אני בא לי לשבור משהו כשאני שומע כל יום בטלוויזיה את כל החילויות המטומטמות האלה במערכת בחירות חמישית. אז אמרתי, את מי נביא לתת לטלוויזיה צינור? רק את גיא לרר. לא צריך להציג אותו, לא צריך הקדמות ולא צריך חפירות שלי. מה מצב? גיא לרר, כמו שלא שמעתם בחיים. יאללה, מתחילים. What's up? What's up? טוב, אחד הדברים הכי 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 מבאסים בקרקס הזה של מערכת בחירות חמישית, שזה עוד מעט שנתיים, שלוש, מי סופר, ואתה אומר לעצמך, כל העיתונות בישראל, כל התקשורת בישראל, הפכה לרחלנית. רחלנית, רכילות מפה עד להודעה חדשה, זה לא משנה, מדברים על זה ועל ההוא, לא מדברים על שום דבר שהוא חשוב, לא מדברים על שוד המחיה ועל שוד הדיור ועל המורים. הבוקר ראיתי שכל המתמחים הולכים להתפטר, והרופאים בדרך והשוטרים בדרך, וכל הבעיות החברתיות שיש פה לא מתעסקים בהם, ואני מלא זמן רוצה להביא אותך, אותך זה גיא לרר, קודם כל אוהד כדורגל, שחקן כדורגל, ובעיניי, בעיניי, לא בגלל שאני אוהב אותך ואני חבר שלך, בעיניי, אתה אחד העיתונאים הכי חשובים היום בארץ, וזה לא אני חושב את זה. מי שחושב את זה, זה טבלאות הרייטינג. כשאתה מסתכל בטבלאות הרייטינג, אתה רואה היום שאתה לא מתחרה במי שמתמודד מולך על המסך, אתה בימים רבים מגיע ממש פוטו פיניש עם מהדורת החדשות הכי נצפית בישראל של קשת. וזה לדעתי, כי אתה עלית על תדר שהוא, איך אני אגדיר אותו? עיתונות אקטיביסטית. כי אותי כבר לא מעניין, לא רק אותי, את אף אחד כבר לא מעניין, לשמוע דיווחים על מה שקרה כל היום, כי את זה אני מקבל בפושים. אני לא צריך בשמונה בערב לשבת מול הטלוויזיה, ואף אחד לא יושב מול הטלוויזיה. אני חושב שהיום אנשים מחפשים עיתונות אקטיביסטית. זאת אומרת, אם יש שוד מחיה, אנשים רוצים לראות מישהו שגם מראה להם את זה, גם ממסגר את זה, וגם מלמד אותם איך תוכנית טלוויזיה קטנה יכולה להילחם בזה, ואז הם מבינים שגם הממשלה הגדולה יכולה להילחם בזה. ואתה עושה את זה כל כך הרבה שנים. בהתחלה אמרו, מה אתה הולך להפגנות? מה אתה מרים הפגנות? מה זה הדבר הזה, מחאת הטונה? זה לא מחאת הטונה, זה מחאת שוד המחיה. מה זה המחאה הזאת של הפסטה? זה לא מחאת פסטה, זה שוד המחיה. מה זה המרדף הזה נגד שי אביטל? זה לא מרדף נגד שי אביטל, זה מרדף שכל התקשורת הישראלית צריכה לנהל בשם נשים שהותקפו מינית, ובגלל שהוא סוג של סלב, אז המשטרה הרבה מאוד זמן לא כתפה אותו מאירופה, עושה כל הזמן ראינו אותו באינטרנט, או שמענו איך זה עובד. אז כל הפתיחה הזאת הייתה לא רק כדי להרים לך, אלא כדי שננסה לנהל פה בשעה הקרובה שיחה אינטליגנטית, על מה קרה לתקשורת הישראלית. איך מתקשורת שצריכה להיות נשכנית, שצריכה להתעסק בנושאים, שצריכה להרים דברים, שצריכה במערכת בחירות חמישית, לא להתעסק עוד פעם בכן ביבי לא ביבי. הבנו, אנחנו מבינים שהוא במשפט, אנחנו מבינים, כולם ראו תעד המדינה נגדו, כולם רואים הכל, וכולם די קיבעו את דעתם. זה כמו שתי קבוצות כדורגל. אבל איפה התפקיד של העיתונות להתעסק במה שבאמת חשוב להתעסק בו, ואיך זה שכמעט רק אתה מתעסק בזה?
אז קודם כל, תודה רבה על המילים החמות. אני אבל רוצה לחבוט אותך קצת במובן של שאר כלי התקשורת, החברים שלי בתקשורת, שאני חושב שכן מתעסקים בנושאים. פשוט יש בעיה של מינונים. יש בעיה של מינונים, והיא גם לא נובעת מהחוסר הבנה שלהם את המציאות. אני חושב שהתקשורת ובאמת עורכים ומנכלים שאני יושב איתם הרבה פעמים מודים בזה, נגררת אחד אחרי השני, נגררת אחרי נושאים ש... היה מקובל מסורתית לחשוב שהן אלה שהם מביאים קהל ומביאים רייטינג, ונגררת אחרי הרגלים הרבה פעמים. ומה לעשות, סיקור פוליטי באמת, משנות ה-80, שאני זוכר את עצמי קורא עיתונים ועד היום, בעיניי עוסק באמת, כמו שאמרת, בדברים הלא נכונים, הרבה ברכילות, הרבה בכיסאולוגיה, הרבה בזהותיות, ופחות בנושא עומק וליבה שמשנים לציבור שבאמת בוחר. ואני אומר לך בוודאות שיש מודעות ויש אפילו רצון להשתנות ולשנות דברים בתוך התקשורת. פשוט נורא נורא קשה. זה, ואני ממש מבין לליבם. אני יודע את זה, אני יודע שיש את הרצון העמוק הזה, כי לפעמים מנכלים ישבו איתי ואמרו לי, תשמע, אנחנו מבינים שאנחנו לא צריכים עכשיו לפתוח, מה שנקרא גם המילה הזאת, לפתוח את המהדורה, זה נורא חשוב בשביל, אבל פעם, מה זה משנה עכשיו, אם זה בשמונה או בשמונה 40, לא יודע. אבל הם אמרו, אנחנו מבינים שאנחנו לא צריכים להתעסק בכרוניקות, בכל מה שקרה כל היום. אנחנו מבינים שאם היה אירוע גדול בשעה 2 בצהריים, אין לו הרבה ערך בשעה 8 בערב, ועדיין, מה, לא נתעסק בזה? מה יגידו? מה יגידו הכתבים בתוך המערכת שרגילים להיות הם, שהם מובילים את הדברים האלו? מה יגידו אם יום אחד ייפלו ויעשו תוצאה לא טובה ברייטינג, ואז יגידו, זה בגלל שאתה עשית פתיחה זויה, ואתה לא פתחת עם מה שצריך לפתוח. זה המון המון הרגלים, לוקח זמן לשנות את זה, ואני דווקא אופטימי, אני מאמין שהתקשורת תבין את זה, והתקשורת תלך בדרך הזו. ולגביי באופן אישי, אני תמיד ניסיתי לתת זווית שונה מהזווית שרואים במהלך היום. דרך אגב, זה הרבה פעמים הכרח קיומי, יומיומי, מאשר איזושהי בחירה נעלה. אני בלילה, אני אחרון, אז אם אני אמשיך לעסוק במה שעסקו כל היום ובחדשות ויתחן את אותם נושאים, אז קודם כל לפח מבחינת, אתה לא מעניין. אז מתוך הרצון הזה כל הזמן למצוא את הזווית האחרת והשונה, באמת מצאנו את עצמנו לפעמים בנקודות מסוימות, אומרים, טוב לנו פה, זה בלי קשר לשעה ובלי קשר שאתה רוצה להיבדל, טוב לך להתעסק בפוליטיקה רק כפי שאתה רואה אותה. אנחנו בפוליטיקה מתעסקים רק דרך ועדות, מה שפעם נחשב
ועדות בכנסת.
ועדות בכנסת, נחשב לדבר הכי משעמם. אתה יודע מה זה היה פוליטיקה, זה לחיצות ידיים, דמויות רבות משמעות, הצהרות, נאום חוצב לעבוד על בימת הכנסת, לא מעניין, באמת, לא מעניין. ועדה, מה קורה בוועדה? מי גונב לך את הסוסים מתחת לאף? אני חושב שלא צריך לספר לך, אתה מבין את זה הרבה יותר טוב ממני. הרבה יותר מעניין, אז בהתחלה אתה עושה את זה בשביל להיבדל, ואז אתה מבין שאתה רוצה להיות במקום הזה, וזה טוב לך ונוח לך, ואני מאמין שהתקשורת גם עושה דרך, והיא תתבגר בהקשר הזה.
כן, אבל שמע, אתה קצת עושה הנחה, כי זה לא קשור לזה שאתה משדר ב-11 בלילה. אני זוכר שאני צייצתי לפני כמה חודשים, אני גם אמרתי את זה למנכ״ל רשת, באיזה פגישה שהייתה לי איתו, אמרתי לו, למה אתה לא עושה הצרכה? למה אתה ממשיך לעשות מהדורת חדשות ב-8, שהיא מיטו, לא המיטו גברים נשים, אלא לעשות אותו דבר, מול המהדורה של קשת. שאלתי אותו, למה אתה לא לוקח את המערכת של ערר? למה אתה לא...
אתה עכשיו מכניס רעיונות, תגיד,
תקשיב רגע, תקשיב רגע. אל תעשה הנחות לחברים שלך.
לא, זה לא הנחות.
אני אומר לך שזה נובע מעצלנות, מרצון להפך לסיפור עצמו, מרצון לשבת כל הזמן באולפנים ולברבר. זה נורא קל להתכסות ולהגיד, בגלל שהמולים של כלי התקשורת הגדולים, טייקונים, לא נותנים לעשות את זה, הנה יושבת פה דוגמה חיה שכן נותנים לה לעשות את זה, וכמעט כל קמפיין שאתה עשית, אני בטוח שרשת חטפה, ולפני זה ערוץ 10 חטף, זה המפרסמים הכי גדולים, זה לא יכול להיות משהו אחר, זה לא משנה אם אתה נכנס בדיפלומט או בשוסטוביצה, היבואנים הענקים, כל אחד שרואה שאתה נכנס בהם, אז הוא מבין שנכנסת גם באוסם, אז מחר תיכנס בשטראוס, מחר תיכנס בזה, מחר תיכנס בהוא, כל אחד שמדבר עם המנכ״ל יודע להעביר את המסר הזה. זאת אומרת, זה לא בהכרח לחץ שיש מלמעלה, זה הקיבעון הזה לא להתעסק במה שצריך להתעסק. אתה רואה כבר עכשיו, אתה רואה את סדר היום, הודיעו שביבי יש לו מסיבת עיתונאים ב7, אז אתה מבין כבר מ8 עד 8:20, יראו מה שביבי קשקש, יראו מה שמגיבים לו, הלכה המהדורה בזמן שאתה קורא היום בעיתון, תכף, לא רק שאין מורים, אין מתמחים, אין שוטרים, אין רופאים, יוקר מחיה מטורף ופסיכי, ואנשים רואים את הרייטינג שאתה מביא, בסוף אתה מביא רייטינג, היו כמה ימים בשבוע שעבר, או לפני שבועיים שאני ראיתי, הבאת 13-1 מול מהדורה של יונית לוי, 13-2 או 13-3, כשהיא משדרת ב8 בערב. מה זה אומר? זה אומר שהלב של האנשים היא מה שאתה משדר, מול ההרגל לפתוח ב8. ב8 פותחים את זה כשמתגנים חביתות לילדים, וכשרואים אותך ב-11, מבחינת האנשים, זה פעם ראשונה שהם רואים באותו יום חדשות, כי זה מה שמעניין אותם.
אז אני אגיד לך, קודם כל, גם פה למען ההגינות, צריך לומר שהרבה פעמים הרייטינג שלנו נגזרת של התוכנית ששודרה לפנינו, כמו אם יש אח גדול, מצליח, אז מן הסתם הרייטינג שלנו יותר גבוה. אנחנו מודדים את עצמנו דווקא ביחס, זאת אומרת, כמה אחוז השארת מהצופים שהיו בפריים טיים ופחות במספר המוחלט. ושוב אני אומר, אני כן מרגיש, בוא נלך איתך, אני כן מרגיש הרבה פעמים רעב אדיר, ואני חושב שבמובן הזה התקשורת הרבה פעמים מזלזלת באינטליגנציה של צופיה, רעב אדיר של אנשים מכל השכבות ומכל המגוונים, לקבל את זה קצת יותר לעומק, ובלי חרטות, ובלי הצגות, ובלי חליפות. שאתה יודע, אני לא נגד קטגורית, אני אומר שיש לפעמים, אתה יודע, עכשיו אני לא סובל למשל חדשות מדיניות. שנים יש לי, אני אוהב את הכתבים המדיניים, חברים שלי, הכל טוב, אבל אני תמיד שהייתה כותרת מדינית, או שלושה ימים שמדברים על משהו מדיני, אני שואל אותם, על מה אבל? מה קרה? איך זה נוגע אליי עכשיו, אם יש איזה רבע ועידה, הוא מזמין את ההוא לקפה פה עם משלחות ועניינים ותקסים והכל, בסדר, אני לא אומר להתעלם, אבל לא גלים פתוחים, זה רק מה שאגב, בשיח שלי עם האורחים, אני הרבה פעמים מנסה להעביר את המסר, לא גל פתוח, בבקשה, אוי ואבוי, אתה היום בגל פתוח, אין לי סיכוי להכניס את הידיעה הזו אחרת, שאני חושב שהיא חשובה. אז במובן הזה, אני חושב שכן יש רעב של הצופים, ואני גם חושב שכש... הרבה פעמים, וזה קרה, שוב, אני לא מדבר עליי, אני מדבר על מהדורות חדשות שראיתי וכאלה, שהיה את האומץ להתעסק בנושאים לעומק, שהיה את האומץ לעשות נושאים שיגידו, אוקיי, אולי זה קשה לעיכול, אני כמעט בטוח שברוב המקרים, האורחים אמרו, אוקיי, זה היה לנו טוב, זה לא היה לנו רע, זה לא הבריח את הקהל. אני רואה את זה, הרבה פעמים אני מסתכל, אתה יודע, על נתוני הצפייה ברמה של דקה אחר דקה, ואני לא מכור לרייטינג, זאת אומרת, זה לא שעכשיו אם אני רואה משהו שעושה רייטינג, אני הולך עליו, אני באמת מנסה לשמור על מוצר שהוא מעוצב מהבטן ומהראש, ופחות מהטבלאות. אבל הרבה פעמים שיש דברים שהם נחשבים קשים לעיכול, נוראים, קשים לצפייה, דווקא הם פתאום מביאים את הקהל, באופן בלתי צפוי. אני אתן לך דוגמה שהיא דוגמה מדהימה בעיניי, בדיוק על הנושא שאתה מדבר עליו. הסרטון הכי... נצפה בעברית אי פעם בתולדות פייסבוק הצינור שיש לו 1,200,000 לייקים, אתה יודע מה הוא?
נו.
יש לך איזה ניחוש?
לא.
הסרטון בזמנו של עידור אזון יושב בוועדת הכנסת.
וואלה.
אלום קרב, גולנצ'יק שהתפרץ.
שזה מה שאמרת, ועדות הכנסת המשעממות
כן,
במרכאות.
כן, התפרץ, התפוצץ באיזה ועדה, ונכון שזה סרטון אמוציונלי והכל, אבל... פתאום שביקשתי לראות את הנתונים על פייסבוק הצינור, ולראות מה באמת הסרטונים שעשו אחר בצפיות, רייטינג, אתה יודע. אז גיליתי שכל החמישייה הראשונה זה נושאים חברתיים, פאר אקסלנס לפרצוף, אוקיי? ואפילו הסרטון הזה הסתכלתי בצורה הרבה יותר מבודלת, ואמרתי, תשמע איזה קטע. יש בו כל דבר שהיה גורם לעורך חדשות, כשאני הייתי כתב בחדשות, נניח אמצע שנות ה-2000, לגלגל אותי מכל המדרגות אם הייתי מציע לו את זה כאייטם. קודם כל הסרטון נראה זוועה, הוא צולם מהמצלמה של הוועדה, והוא כזה היה מתקרקש כזה, לא צולם טוב, לא נראה טוב. דבר שני, הוא מתרחש בוועדה, אני לא יודע איזה ועדה זה הייתה, אבל ועדה שאתה רק אומר את השם שלה, אתה מקבל ביתה מהעורך חדשות. שלוש, הוא עסק בנושא קשה, קשה להכלה, אתה יודע, התמודדות, פוסט-טראומה, נכות, נכי צהל בעקבות פוסט-טראומה, זה בדיוק הנושאים שאורחים היו נבהלים מהם פעם, ופשוט כל המכלול היה סרטון שאמרתי, אם אני ניגש לאורך של המעדורה בשנת 2006, והוא אומר, תשמע, יש מחר דיון בוועדה, וואו, הוא אמר לי, לך. פתאום אני רואה, זה הרייטינג כביכול. וכל שאר הנושאים, אותו כנל. המון פוסטים של נושאים שבאמת לא היו נכנסים למהדורות, פתאום ברשתות החברתיות מקבלים איזושהי תעודה שהופך אותם גם לנצפים, יש הרבה רע להגיד על מהפכת הרשתות החברתיות, יש הרבה שמחפשים איפה הגנאי, אני חושב שזה דבר נפלא, בדיוק הנקודה הזאת, אני חושב שהיא באמת שינתה.
אבל כשאתה מופיע עם הסקית פסטה, במהדורת החדשות המרכזית של ערוץ 13, אייטם שלא הפסיקו לדבר עליו. אני בטוח שגם ראו את זה ברייטינג ובדיבור וברשתות ובכל ההדעות של הדבר הזה. מה האורחים לא מבינים? הם לא מבינים עכשיו, נניח עכשיו, הם לא מבינים שאתה צריך לשבת, אתה, האייטם, אוקיי, בסדר, מדווחים את המסיבת תונאים של ביבי, היה זה, לפיד אמר ככה, הוא אמר ככה, אבל האייטם השלישי בשמונה ורבע, מה הם לא מבינים? שצריך לשבת באולפן החדשות, לא באולפן של הצינור, כן. כדי לתת לזה את כל הנראות, גיא לרר או מול מנכ״ל שוסטוביץ, דיפלומט, רני רב, לא משנה מה, אבל כמו שאתה יודע, כמו שאתה יודע לראיין, כי מצד אחד אתה מקשיב לאנשים, אין לך שום בעיה לראיין אצלך גם את רביב דרוקר וגם את אבישי בן חיים, אתה נותן לכולם פתחון פה, כמו שנתת לאורלי וילנאי, אתה נותן לכולם גם כשהדעות שלך הפוכות, כן. אבל מצד שני, מתנהל דיון בפריים טיים של המהדורה, על הדבר שהכי מעניין את הישראלים, העובדה שחסר להם כן. עכשיו בחודש 2,000 שקל.
קודם כל, אני חייב שהאובססיה שלך להביא אותי לחדשות תיפסק כאן ועכשיו.
למה? שמונה, אתה משקיב?
לא, אני...
אתה משקיב ומקריא?
לא, אני לא משקיב ומקריא, אני פשוט בן אדם שלוקח לו הרבה זמן להתניע. בבוקר אני חצי עצמי, עכשיו אני לא...
שמונה, אתה עוד לא מותנה? בגלל זה המצאת את השעה 11.
אני מותנה, אבל כדי שהלופ של היום יתחיל בשעה מסוימת, ייגמר מאוחר בלילה, ככה אני בנוי, זה מה שאני רוצה.
הבנתי, אז הציעו לך פריים טיים ואמרת, לא, אני רוצה את הצינור ב-11 בלילה. משהו כזה.
כן, זה פשוט, אתה יודע, יש הרבה פעמים אנשים תמיד רואים את עצמם במרדף, להשיג עוד, איפה אני יכול עוד חתיכה ועוד חתיכה, ואני דווקא הפוך, אם טוב לי בנקודה הזאת, אני מתאמץ לשמר את הטוב, ולא לחפש איפה אני יכול לגנוב עוד אחוז רייטינג, או עוד כסף במסקור.
לא, אבל בשינוי החברתי, אתה עשית מהפכה בקנאביס הרפואי, למה אתה לא רוצה לעשות את זה בעוד דברים?
אז אני אגיד לך, קודם כל, אני עושה, ונוח לי לעשות את זה מאיפה שאני נמצא, ואני חושב שיש גם הרבה יתרונות במקום שאני נמצא, גם פחת רייטינג, אתה אומר רייטינג, היום הרייטינג הטלוויזיוני הוא לא באמת חשוב.
חשוב הדיבור, הדיבור שמדברים על זה.
אם אתה רוצה להניע דברים, חשוב, האם הצלחת לעורר ברשתות החברתיות, זה שיש לנו פלטפורמות מאוד מאוד גדולות, זה יתרון מצוין, אבל זה לא אומר כלום, צריך גם שתהיה לך את הפלטפורמה, גם שתדע לנסח את המסר, גם להתמיד, והרבה עבודה קשה בסופו של דבר גם שם. אבל לגבי החדשות אני אגיד לך, שוב, להגנתם, הם כן, כן, כן מתעסקים בנושאים הזה, יש חברה מאוד טובה שלי, נוגה ניר נאמן, שעוסקת בנושא צרכנות, בעדיקות, לא רק בהשוואות של קלאבים או דברים לכתבים, שאומרים עליה.
טענה שלי לאורחים.
לא, וגם האורחים, האורחים אותי למשל, מקבלים בסבר פנים יפות כל פעם שאני מציע משהו. עכשיו, ספציפית עם הפרובוקציה הזאת שעשיתי עם עסקית פסטה, לשבת באמצע מהדורת חדשות עם שקית פסטה של טעמן, ולהגיד, תקנו את טעמן. אז זה לא שיצאתי אחרי זה, והאורחים קיללו אותי, ואמרו לי, מה אתה עושה? אז... זה פשוט, ספציפית, הייתה שם בעיה, כי הרשות השנייה לא מרשה את מה שעשיתי, והם לא אנשים שרוצים כל יום לפרוע חוק בפריים טיים, ואני מבין אותם לגמרי. אני גם לא משתגע לפרוע חוק כל הזמן, אני פורע חוק רק שאין לי ברירה, כמו בסיפור הקנאביס הרפואי שהזכרת, שנסעתי בכל המדינה עם כמויות של קנאביס שבשעתו היו מכניסות אותי.
ולחלק אותם למי שצריך.
ל-15 שנה בכלא. לא הייתה לי בעיה עם זה, ולא הייתה לי בעיה להפר חוק כשהרשות השנייה תוציא מכתב. אבל היה מכתב, היה כעס של הרשות השנייה. אני לא רוצה לעשות להם את הבלגן הזה כל פעם. מה שהיה זה היה מדוד, אף אחד לא כעס עליי, קיבלו אותי בסבר פנים יפות. אני חושב שגם אהבו את הקטע הזה קצת לשבור שגרה בתוך החדשות. לא הייתה לי מריבה איתם על זה. אבל אני לא רוצה לגרום להם חוסר נוחות ולשבת כל יום ולעשות להם פרובוקציות ובלגן, כי אני לא צריך את זה, באמת, יש לי את הפינה מאוד מאוד נעימה ונוחה, ומבחינתי יש לי בה הכל, באמת.
מה שאני מנסה להוביל אותך אליו, זה לא להוביל אותך בהכרח למהדורת החדשות, אלא לנסות להבין דרכך, הרי אתה מקבל גיבוי מוחלט מהמנהלים שלך, רואים את זה, אי אפשר בכלל להתבלבל. אם אתה ממשיך לשדר את הדברים האלה כל ערב, אז אתה מקבל גיבוי, אין שאלה בכלל, וברור שהם עוצרים מיליון דברים, ונותנים לך גיבוי, ואין לחצים, וגם אם יש עליהם לחצים, הם עוטפים את זה. לא על זה אני מדבר, ואני לא חושב שאתה לא אהוב. אתה בן אדם מאוד מאוד אהוב במערכות ברמה האישית. זאת לא הבעיה. זה לא בן אדם, אתה יודע, לפעמים יש אנשים שהם לא אהובים, אז קשה, כי לא אוהבים אותם.
כן.
אותך גם אוהבים וגם יש לך גיבוי. אני מנסה להבין מה לא מבינים עורכי החדשות במהדורות המרכזיות, כשהם רואים שמשדרי החדשות צונחים בכל הפלטפורמות. נכון שיש לך פלטפורמה דיגיטלית שאתה בנית אותה בעשר אצבעות שלך, כשניסו לקחת לך את זה, אתה נלחמת, ובצדק, וזכית, ובית משפט עמד לצדך, כי אתה בנית את זה בעשר אצבעות, אתה הבנת מה שלא הבינו קודם, שאין טלוויזיה לבד, ואין אתר לבד, אלא צריך רשתות חברתיות מאוד פעילות, מאוד אקטיביסטיות, שעובדים בהם מאוד קשה, כי כל הדבר הזה הופך את זה לעניין הוליסטי, שמניע את הכל ביחד. וזה לא סתם שחילקת מענקים בקורונה, או שגייסת מענקים כדי לחלק אותם בקורונה, אז הפעולה הייתה גם על המסך של הטלוויזיה, וגם ברשתות, וגם בטוויטר שלך, וגם בטיקטוק, ובכל המקומות ביחד, וזה עשה את, כן. את הדבר ההוליסטי הזה. אבל מה הם לא מבינים שאתה כן מבין? לפעמים אני רואה בתוכניות שלך, ואני דווקא אוהב את זה מאוד, שאני רואה שאתה מכניס קטעים מהאח הגדול, ואני אומר, זה חדשות, זה לא בידור, בעיניי זה לא בידור, בעיניי אירוע שמתנהל בבית האח הגדול, שמצדיעים במועל יד, מה זאת אומרת? זה מחייב דיון, זה מחייב דיון על חברה כן. ישראלית, על מה קרה, מה קורה בחינוך, איך הדברים האלה קורים, הרי בסך הכל נמצאים שם אנשים נורמטיביים, זה לא שנמצא שם זה, ואתה כן מתעסק בזה, אתה לא מקל ראש בזה של מה יגידו לך, שיום אחד אתה מתעסק בשי אביטל, ויום אחד אתה מתעסק בזה, אתה כן מצליח להביא חדשות שבעיני האנשים הם באמת הדבר הכי חשוב, כי לפעמים אני כמוך, אני מביט על המסך ואני אומר, אוקיי, מה הדיווח הפוליטי הזה אומר? אני לא מבין, מה זה אומר? למה זה חשוב לי כל הזמן לקבל דיווח אונליין? הרי זה לא תחזית מזג אוויר. אם בן גביר יתאחד או לא יתאחד? למה אני צריך לדעת את זה כל הזמן? מה זה מעניין אותי? קרה איזה משהו דרמטי? כשיהיה רישום של הרשימות, תעדכנו אותי מה נסגר, איך הם רצים, אבל למה עכשיו אני צריך לדעת את זה? למה כל כך מעניין אותי בכל רגע נתון, אם הקיבוצים תומכים ביער גולן, או לא תומכים ביער גולן, למה זה מעניין אותי כצופה? אותי יותר מעניין, אם הצדיעו במועל יד, זה מעניין אותי, אני רוצה שתקיים על זה דיון.
אני אנסה בצורה...
למה הם לא מבינים ששם הראש של האנשים?
אני אנסה בצורה אחרת להגן על איחי, חבריי, אורחי החדשות.
אתה לא צריך להגן עליהם. אתה רוצה להסביר למה אתה עושה את זה,
אני צריך להגן עליהם, כי ברמה האישית, רובם ככולם אנשים שהיו יושבים פה איתי ואיתך, והם באותו שיח לגמרי.
אוקיי, הם מבינים את זה.
הם מבינים את זה.
אז למה זה לא נהיה?
אני אגיד לך, זה כמו, כמה אנשים טובים אתה מכיר, שעשו פעילות חברתית מדהימה, ועשו שינויים בשטח, ושנכנסו לפוליטיקה, אתה אומר, מה קרה לו? איך עכשיו הוא פתאום עוד פעם? זה אותו דבר, הם בתוך לופ ענקי, של נסיבות, ושל התרחשויות, ושל יסודות, שקשה מאוד לנענע אותם בפנים. קשה, קשה מאוד. קודם כל, יש באמת את ההרגלים של עשרות שנים. יש את הכתבים שרגילים לפעול על פי מה היא כותרת ומה לא, מה חשוב ומה לא, זה ההרגל שלהם. ונוסף על זה, וזה אולי הקטע החזק והקשה ביותר, שאם אתה מדבר על רייטינג, נניח 10% רייטינג, מתוך ה-10% רייטינג, יש, לא יודע כמה, אבל הרבה, שרוצים את החדשות שלהם בדיוק, הם הרייטינג הרי, הם רוצים את זה בדיוק כמו שזה ככה. הם רוצים את החדשות המדיניות, הם רוצים את הפגישות, הם רוצים את ההצהרה המדינית, ככה נוח להם, ככה הם רגילים. בוא תנסה עכשיו, היו ניסיונות כאלה בעבר, לקחת את היסודות, לנענע אותם, להגיד לכל האנשים שעליהם היסודות האלו של הרייטינג הטלוויזיוני של מדורות חדשות יושבים, להגיד לא סופרים אתכם יותר להתערות, כנראה שאתה תקבל נגיסה גדולה מאוד בתחת, אוקיי? ואני אומר לך את זה כי אני יודע, מעבר, היו מנכלים, שמה שאתה אומר עכשיו, באו אליי ואמרו לי, בוא, תעשה, תכנס לחדשות, תעשה מה שאתה רוצה.
זה דור הבומרים, שהם רוצים לקבל את המהדורה, כותרת מדינית,
אבל מה שאנשים לא מבינים על טלוויזיה, שהטלוויזיה מתבגרת גם בהרכב הקהל שלה. היא מתבגרת, לכן
המאמץ... זאת אומרת, מי שנשאר לראות טלוויזיה הוא רק אנשים מבוגרים.
כן, לא יודע אם רק, אבל הרבה. וכן, ואני נזכר באנשים מבוגרים ואהובים שאני מכיר, שלא בטוח שהם רוצים את כל המהפכות האלה לפרצוף. הם רגילים לקבל את המוצר בצורה מסוימת. ולכן אני אומר, המאבק הכמעט נואש הזה לנסות ולהפוך ולשנות את החדשות או את הפריים טיים, הוא לא כזה דרמטי בעיניי, כי יש כבר את הכלים, יש לך, אתה יודע, אתה שב בטיק טוק היום, אפילו אם אין לך עוקבים, אוקיי? תעשה סרטון רלוונטי, תעשה סרטון נכון, אתה תקבל מלא צפיות ואתה יכול לשנות את העולם אפילו בלי עוקבים. אז לא צריך את הנקישה העיקשת הזאת באבן ולנסות לסדוק אותה, במקום שהוא לא הכרחי, אם זה היה רק חדשות היום, ורק פריים טיים טלוויזיון, הייתי אומר לך, תשמע, זה צריך מהפכה, צריך לשבור את זה. אבל זה לא ככה, לא צריך, באמת, לא צריך את זה.
אז מה שאתה אומר בעצם, אתה יודע, זה מתחבר עם דברים שמייקל אייזנברג אמר פה, לפני איזה שניים או שלושה פרקים, הוא אמר, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, כדי לעשות שינוי חברתי היום בישראל, לא חייבים להיות בפריים טיים. אפשר לעשות את זה מאוד מקומות. הנה, אני גיא לרר עושה את זה. מייקל אייזנברג אמר אותו דבר, הוא אמר את זה בהקשר של גדי אייזנקוט. הוא אמר לו, זה גם פה בפרקים, למה אתה הולך לפוליטיקה? אתה מבחוץ תשפיע הרבה יותר, ותעשה שינוי חברתי הרבה יותר עמוק, ממה שאתה יכול לעשות בפוליטיקה.
תראה, אלדד יניב למשל. את סדרת סרטוני השיטה, אבן דרך משמעותית מאוד בשינוי השיח וההבנה והתודעה בישראל.
שזה היה ב-2013, כן.
מה עשית? סרטונים? מה צריך? רני בא עם מצלמה? כתבתם קצת?
כן, רני בלר, כן.
מה עשיתם? ואתה אחרי זה ניסית ללכת לפוליטיקה, ואני אומר לך שאם אתה היית מצליח להיכנס לפוליטיקה...
אני הייתי נהיה כמוהם.
אתה היית...
נהיה כמוהם.
לא רוצה להגיד כמוהם,
לא, אני אומר את זה על עצמי.
היכולת שלך להשפיע...
הייתה יורדת לאפס.
הייתה קטנה מסדרת סרטוני השיטה, שכל מה שהיית צריך זה חבר, מצלמה, וזה מספר את כל הסיפור. וגם היום אני רואה אנשים עם המאמץ שלהם להיכנס לפוליטיקה במפלגות שמאל, עוד בכלל שאתם יודעים לאיזה מדבר אתם נכנסים ועל מה. בואו קחו, תקלו על המציאות, תראו מה יש לכם, תנסו לעבוד עם מה שיש, זה הרבה יותר יעיל.
כי זה אתה, ומפה אנחנו חוזרים למערכת הבחירות שמסוכרת בצורה כל כך רשלנית וכל כך רכילותית. כי מה? כי אנשים צריכים להבין שצריך להניח לפוליטיקה הזאת להתנהל לבד ולהפסיק להשקיע בה אנרגיות, משאבים ומאמצים, ולנסות לעשות שינוי מבחוץ, ואז אולי הפוליטיקאים יראו שזה נושא מגניב, והם יגלשו עליו?
קודם כל כן, אני הייתי מניח, אם אתה שואל אותי, כאילו הייתי מניח לעיסוק הפוליטי כפי שהוא נשקף היום, משחקי כיסאות, חבירות, סקרים בלתי נגמרים, שברור לחלוטין שיומיים לפני הבחירות זה פחות רלוונטי, ונושאים. נושאים, תשמע, כולם הרבה רואים את בורגן הדנית, הסדרה...
סדרה מדהימה, שחייבים לראות אותה, היא בנטפליקס
כן,
עכשיו כל הפרקים.
דנית, נכון?
כן, דנית.
ועזוב תקי, עכשיו אני לא בא להגיד, תראו איך זה שעה ואיך זה פה, אני לא סובל את השיח הזה, אבל דבר אחד, אתה רואה שם כל הזמן בתסריט חיפוש, הם כדי להשתלט על השיח במהלך הקמפיין, מחפשים נושא.
נכון, אישוס ורעיונות.
אישו.
פוליסי.
כן, וכל פעם אתה רואה איך, אם זה מצליח להם, זה לא מצליח להם, ואני מאמין שככה זה שם באמת, כי אין, מה, אין דברים אחרים. לא בפרסונליזציה, גם קצת בצד, אבל תשמע, יש שם נושא של נשים בזנות. אז הם הלכו על מהלך מתוכנן בקמפיין להביא נושא פשוט לסדר היום. זה משהו שאני בטוח, ואתה מכיר את העולם הזה יותר טוב ממני, אני בטוח שהוא לא קיים בישיבות הקמפיינים בישראל, אני בטוח שכל השיח...
בטח הכל... לא בשלוש שנים האחרונות.
כן.
שהכל נהפך לביבי, רק לא ביבי.
חד משמעית. ובסופו של דבר, אם היה צריך לאמץ שיח פוליטי, זה היה שיח שהוא מדבר על השיטה בכלל, איך אנחנו בורחים מהמערבולת הזאת שאנחנו נמצאים בה, של בחירות אחת לחצי שנה, שברור לחלוטין שזה מביא שיתוק עמוק וקשה, אני באתי במצב רוח, אני כוח דחדך, אבל אני רואה בעיניים שלי מקרוב מערכות שקורסות בזמן הזה, בגלל שאין להן אופק ארוך טווח להסתכל על מערכות, שאתה יודע, אנחנו מתרגלים להמון דברים. אנחנו מתרגלים לזה שהתרגלנו לזה שאין משטרה. זה כבר לא, אף אחד לא הולך ברחוב ובא ואומר, אתה יודע שפרצו לי אתמול הביתה ובא שוטר והוא לא עשה כלום? אתה יודע שהתקשרתי עכשיו כי מישהו שדד אותי ומשטרה לא עשתה, זה התרגל, זה הרגל. אם משטרה תתפוס לך פורץ יומיים אחרי שהוא פורץ לך הביתה, זה יהיה כותרת ראשית בעיתון. אתה יודע לכמה דברים התרגלנו שהם לא עובדים, שהם לא קיימים, שהם נמקים, אנשים יושבים פה בפקקי ענק, אין להם מערכות שלטון, הילדים שלהם מקבלים חינוך חרה, זה כבר הרגל, עזוב, אני לא מדבר על איכות החינוך, אנשים אומרים, תן לי לשלוח את הילד בראשון בספטמבר, מבחינתי עשיתי את שלי, מתי תדברו על האיכות של החינוך? הוא מגיע בראשון בספטמבר, ואז מה קורה? שאלתם, בדקתם, לא, אנחנו התרגלנו ושקענו בכל כך הרבה נושאים קשים וכבדים, ואחת הסיבות העיקריות שאין פה משילות ואין פה שלטון לטווח ארוך, וכל פקיד טוב, פקיד בעיניי זה לא מילת גנאי, פקיד שנמצא ועובד והוא אכפת, יש גם כאלה, יגיד לך, ואני מדבר איתם כל הזמן, אני מאוד רוצה, אבל אין טעם, עזוב, וזה נורא, ואני חושב שאנשים לא רואים את זה, בדיוק כי הם מתעסקים באותם נושאים שאתה מדבר עליהם, שכובשים את הכותרות כל היום, שהם בעיקר פרסונליים, וגם, כן, רק לא ביבי, ביבי רק לא ביבי, שהיא שאלה שבאמת השמידה פה את כל, את כל המסביב בצורה של אטום, וזה אסון, ואין לי, אני לא יודע איך לפתור את זה, אבל, אבל, אבל זה פשוט אסון, השיח עד כמה הוא מרכזי, והשתלט והשמיד את כל מה שחשוב מסביב.
מי מתדלק את השיח הזה? התקשורת מתדלקת את זה? האולפנים מתדלקים את זה? הציבור רוצה לצרוך את זה? כי אני חושב שהציבור הוא כבר לא שם. אני חושב, אני אומר לך את זה בתור אחד האנשים שהתחילו להניע את הרק לא ביבי מ-2016, ואני חשבתי שהנורמות שאנחנו צריכים לאמץ, הם נורמות שראש ממשלה עם כתב אישום לא יכול לקיים, אבל מה לעשות שחצי עם הוא לא מקבל את הנורמה הזאת, וזה נורמה, זה לא חוק, מותר לו לכהן. אז היום אמרתי לחבר, אמר לי, שמע, אסור להרפות, חייבים, עוד פעם, בכל הכוח, רק ביבי, רק לא ביבי, למה אתה מצייץ נגד הדבר הזה? למה אני התחלתי לצייץ נגד זה? אז אמרתי לו, שמע, בתור אחד שהניע את זה, זה משמיד פה את הדור של הילדים שלי, זה משמיד את המדינה. מתי יגיע הרגע שאנשים כמוני יגידו, די, זה לא עובד, זה לא הצלחנו לשכנע. אתה יודע, בסוף זה ויכוח מוסרי, זה לא עניין חד ערכי, יש בו פנים לכאן ולכאן, והיא לא הצלחת לשכנע, ויש משפט, ומתנהל המשפט, והוא לא ברח מהמשפט, והוא לא ברח מהארץ, והוא ממשיך להיות פה דמות פוליטית עם תמיכה עצומה, אז צריך לחזור לנהל את המדינה, אין ברירה אחרת, וללכת לבחירות, ולקבל את התוצאות שלהם, אין ברירה אחרת. אמרתי לו, יותר חשוב להילחם בכהניסטים, מאשר להמשיך להילחם בכהונה שלו, כי זה סכנה הרבה יותר גדולה, הסכנה היא כנראה כבר מדומיינת.
תראה, קודם כל, אני לא רוצה להעמית בערך הסוגיה של ביבי רק לא ביבי, כיוון שבכל זאת מדובר באיש מאוד 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 מרכזי וחשוב למדינה הזו, שעבר את מה שעבר, ואני חושב שסופר לגיטימי מצד אנשים שחושבים שהסוגיה המרכזית בחייהם היא איך להוציא אותו מהשדה הציבורי, כמו שאנשים שחושבים שהוא גואל העם בציון, זכותם להיאבק למענו. אני לא מקטין את המאבקים האלה, אבל אם לשאול דימוי מעולם הכדורגל, אז בסופו של דבר יש כאן אצטדיון מלא, 40 אלף איש פה, 40 אלף איש פה, הם בטירוף, דגלים, אווירה מחשמלת, אבל בסופו של דבר על המגרש, יש תיקו אפס משעמם, שתי קבוצות ששקועות.
אין סופי.
אין משחק. יש קהל נלהב בטירוף שמוכן להרוג אחד את השני, אבל אין משחק. זה מה שאנשים לא מבינים, שמתנהל שם קרב חפירות של אפס אפס מכוער, כדורגל שלא מוביל לשום מקום, שלא כיף לראות אותו, שרק עושה נזק, והקהל בשלו עולים אחד על השני. עכשיו זה טבעי, כשאתה אוהד כדורגל כמוני. כשאתה מדינה שצריכה באמת לדאוג לעתיד שלה בסוגיות כל כך הרות גורל ומשמעותיות, אני חושב שצריך לבוא מבוגר אחראי ולשרוק רגע ולהגיד שנייה, עצרו. זה לא מתקדם לשום מקום. אתה שואל אותי מה הפתרון? אני לא יודע מה הפתרון, אבל אני חושב שאם היה מתעורר עכשיו שיח על שינוי השיטה, באופן כזה שמאפשר להכריע ולהתחיל לנהל את המדינה הזו, אני בהחלט חושב שיש לו מקום. שוב, כל עוד הוא לא מנציח מצב מסוים או הופך מצב בצורה מגמתית לטובת הצד האחרים. היה איזשהו פתרון קסם, ואין לי אותו כרגע, שם היה צריך להתעסק.
הזכרתי קודם, כי אני חושב שכל מי ששומע אותנו, אבל כל באופן גורף, וכל מי שמכיר אותך וכל מי שעוקב אחריך, אף אחד לא מצליח להבין בדיוק למי אתה מצביע. זה מתעתע. זה מתעתע גם מבחינת המאבקים, וזה מה שאתה בחרת לעצמך, אבל אתה מצליח לעמוד בזה. זאת אומרת, אתה מצליח לנהל מאבקים, שאם במאבק אחד אני אומר, שמאלני, 100% שמאלני, בא המאבק השני ואני אומר, טאק, הוא תומך גם בשומר, הוא תומך גם במאבק שלהם, הוא תומך, זה לא מסתדר פה, זה מתערבב. ומאותו צד, אצלך באולפן, אתה יכול לשוחח עם רביב דרוקר, ואתה יכול לשוחח עם אבישי בן חיים. אתה כאילו לא משחק במשחק הזה של החרמות.
לא, ממש לא. קודם כל אני מאמין בפלורליזם אמיתי, ותמיד חטפתי על זה משני הצדדים, כאשר הבאנו דמויות שוליים. זאת אומרת,
או דמויות שנויות במחלוקת ברגע מסוים, נניח אורלי וילנאי בתקופת הקורונה.
כן, אני גם מה שאמרתי לאנשים שאני רוצה לדבר איתם, שאני לא מסכים לדעתם, שהם אומרים לי, הם התרגלו כבר שמישהו לא מסכים לדעתם, אז הוא יערוג אותם ויהיה להם. אני באמת רוצה לשמוע. אני באמת סקרן, אתה יודע, בסופו של דבר, עזוב רגע את המאבקים ואת את הליבה של העסק, בסופו של עבודה יומיומית של עיתונות ולרעיין, ובסופו שלו יש לי סקרנות אדירה לאנשים, אני כאילו, אני עומד ברמזור לפעמים, ואני מסתכל על אנשים באוטו, ואני מת לדעת מי הם ומה הם, ולאן הם הולכים ולדבר איתם, יש איזו סקרנות כזאת טבעית לאנשים, ובמצב כזה באמת הפלורליזם הוא חייב להיות מוחלט, אני רוצה לראיין הרבה יותר אנשים שדעותם נראות לי מטורפות, מאשר אנשים שחושבים כמוני, זה לא מעניין, זה באספקט של הפלורליזם. באספקט של להצביע, אני באמת, לא כאיזה, אתה יודע, אנשים חושבים שאני מסתיר את זה באיזה פוקר מתוחכם כזה,
תחום, כדי כן. ש...
אני באמת לא מוצא את עצמי בתוך עולם של ימין ושמאל, כן ביבי, לא ביבי.
אתה הומלס פוליטי, יש הרבה אנשים כאלה.
בדיוק.
שאין אין כלי קיבול מצד אחד לדעות ליברליות שלהם, מצד אחד לעובדה שהם לא בתוך דפי המסרים של המפלגות הקיימות.
בדיוק, אני חושב שהזהות, אתה נדרש היום כשאתה שחקן פוליטי או מביע עמדה פוליטית, אתה נדרש להפקיד את הפספורט שלך ושם שיראו רשימת סעיפים מלאה של מי אתה ומה אתה, ואתה נדרש לעמוד בהכל. ואתה רואה את זה בקרב מחנות פוליטיים היום שהם דומים בהכל. זאת אומרת, כל אתה תומך ביבי, אז אתה תהיה גם ככה, ואתה תהיה גם ככה, ואתה תהיה גם ככה, ואתה תראה ככה, ואתה תדבר ככה, ואתה תדבר עליהם ככה, זה סט. וגם בשמאל, השמאל הוא סט. אתה צריך להיות, דעותיך צריכות להיות דומות בהכל. אם יש שמאלן שבשני סעיפים לא זה, אז השמאל הורג אותו, רוצח אותו, כן? השמאל זה הראשון שמוקיע מישהו שעם סעיף אחד או שניים לא במקום, אז הם הורגים אותם. ואני לא כזה, באמת באופי שלי, אני באמת רוצה להסתכל סעיף סעיף, לראות סעיף סעיף, לגבש דעה עצמאית, העצמאות שלי נורא 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 חשובה לי, ולכן כל מערכת בחירות, אני ניסיתי למצוא את ההצבעה שתתאים לסט הדעות שלי ולמצב במדינה באותו רגע. עכשיו, האם הצלחתי? לא, לא הצבעתי טוב. האם היו הצבעות אחרות שהיו יותר טובות?
לא,
אני
רגע,
לא בטוח.
רגע, מה זה לא הצבעת טוב? התפשרת מאוד על ההצבעה שלך או שזה לא הצליח? לא הצליח, לא היו מספיק כמוך. זה משהו אחר.
גם וגם, גם התפשרתי, גם הרבה פעמים הצבעתי כי אמרתי, טוב, אני חושב שכך וכך זה כרגע הדבר החשוב ביותר, אז אני אצביע לזה וזה. הצבעתי גם למגוון מאוד גדול של מפלגות. אני באמת, כמו שאתה התאבת לנסח את זה, אני באמת רואה את עצמי כהומלס פוליטי, אני באמת מוכזב מאוד, גם מהשמאל וגם מהימין, בהקשר של האחידות של הדעות שלהם באשר לחוסר המגוון, חוסר העניין, הכדרות, ההתייחסות.
חוסר המורכבות, אתה יודע, אני ראיתי לפני יומיים או שלושה או ארבעה או שבוע, אני כבר לא זוכר איזה ציוד שלך, שאני פשוט נדמתי מהתגובות. אני עברתי כמו אנתרופולוג, תגובה, תגובה, אתה יודע, לפעמים זה קשה, כי השרשור בטוויטר הוא לפעמים נגמר, אתה צריך לחזור אליו בדרך אחרת. הוא לא מוביל אתך לכל השרשור. תמיד כשהיה איזה ביקורת על ביבי, אתה רואה כל הביביסטים בטירוף מגנים אליו, לא רואים לא שחור, לא לבן, לא אור יום, לא זה. ותמיד מהצד של המחנה שלי ההפוך, אמרנו, מה זה? מה, אתם ביביסטים? אתם שופרות? אתם לא מפעילים שיקול דעת? אין ביקורת? ואני רואה שאתה מצייץ, במסגרת המאבק שאתה מנהל על שוד המחיה, אתה מצייץ, אתה אומר, איך אתם רוצים שיאיר לפיד, ראש הממשלה, יטפל בזה, כשיונתן שוסטוביץ,
כן.
הוא אחד התורמים שלו, או נותני הערבות. ואמרתי, וואלה, וואלה, יש פה קטע, יש פה קטע, ואתה יודע, הייתי מצפה, זה לגיטימי, לקחת ממנו ערבות, לקחת ערבות, כן. אבל אתה צריך להחצין את זה ולהגיד, אפילו ראש הממשלה לפיד צריך לענות ללרר ולהגיד לך, אל תדאג, זה שהוא נתן לי ערבות, אני לא רואה אותו ממטר, אני מטפל רק באזרחי ישראל, אבל תחצין את זה, כדי שלא יבואו אחרי הציוץ הזה, לא יודע כמה תגובות היו, אני מזהה את האנשים, אני רואה שכולם לפידיסטים, כן. העבודה, שמאלנים וזה, מה אתה רוצה, מה זה קשור אחד לשני, אתה אומר, אלוהים אדירים, די, אני מכיר אתכם, אם זה היה ביבי, היינו מורידים לו את הראש.
תראה, זה נכון, אבל צריך גם לקחת בפרופורציה את מה שאתה קורא המוני מגיבים בטוויטר, וצריך לזכור שאם עכשיו אני אכתוב ציוץ נגד אחת הדמויות הפוליטיות המובילות, ביבי או לפיד, אז באמת יהיו לי עשרות או מאות תגובות נגדי על זה שיצאתי נגדו. אבל העשרות ומאות תגובות האלה, בוא ניקח את זה מחקרית סקרית, זה לא, זה שהם רוב בתגובות שלי, זה לא הופך אותם לרוב העם.
לא, לא, ברור, בסדר.
ולהפך.
בסדר, אבל זה מין ביצה שמעצבת דעת קל, כי עובדה שאני עוקב אחרי הציוצים שלך, אתה זה, הוא עוקב זה,
לא, טוויטר אגב היא זירה נהדרת, וגם הרבה פעמים כן משקפת, וכן טובה וחשובה, ואני מאוד 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 אוהב את טוויטר. אבל בהקשר הזה של נחזור לכדורגל, אוהדים, אוהדי לפיד, הם אוהדים, גם יש להם כל צבעים כבר, נקודות עם צבעים, אז אתה יודע, האוהדים האלה...
נכון, אתה מזהה אותם.
כן, האוהדים האלה, הם לא באמת משקפים את הביקורת, אם יש ביקורת על דברים שאני עושה, אני תמיד קורא ומחבק ומנסה ללמוד מביקורת. האוהדים האלה, הם לא כלום בתוך המרחב הזה, הם לא באמת משנים, הביקורת שלהם היא תמיד תהיה פרסונלית, היא תמיד תהיה בהתאם לזה, שאתה תצא, שיצאתי נגד נתניהו כמה ימים לפני זה, ואמרתי, אתה אדון יוקר מחיה, אתה לא יכול לדבר על יוקר מחיה, כי בתקופתך הכל רתח.
נכון.
אז הם היו איתי.
הם היו איתך.
הם שיתפו.
נכון, ולמחרת שאמרת שוסטובים תפכו עליך.
בדיוק, ולכן אני אומר, אוהדים פוליטיים לא מדובשם ולא מעוקצם, לא מתרגש כשקורא עכשיו תומכי לפיד שאומרים ביביסט, ביביסט, נהיית ביביסט, ולהפך לא קורא אנשים שאומרים שמאלן ואתה בפוזיציה, וזה חשוב, חשוב, בעיקר בזירה כל כך מושפעת, עם כל כך הרבה תגובות וטלטלות, באמת לנסות לפחות, לא תמיד זה מצליח, לשמור על המצפן של מה חשוב, מה לא, מה מסייע לציבור בישראל, איפה יש איזשהו שקר גדול שגורם לזה שבאמת הציבור נדפק בצורה סיסטמטית ולהתעסק בדברים האלה. לא תמיד זה קל, לא תמיד אתה מצליח. הרבה פעמים אתה אומר, תשמע, אני נכנס פה לזירה הפוליטית, אני נותן פה איזו ידיעה שהיא יכולה לשנות משהו בקמפיין. זה קורה, אני לא אומר שלא, אבל עדיין בתוך הדבר הזה צריך לשמור על סנטר הגיוני ואמיתי להסתכל עליו.
תגיד, לא חשבת אף פעם ללכת למשרה ניהולית בתוך הגוף שאתה משדר בו? כדי לנסות להשפיע בצורה יותר רחבה, נניח למשל, מה שאתה מתאר כשיח פלורליסטי, שבעיניי זה המובן מאליו, אני תמיד מתפקע מצחוק, שאני רואה אנשים שאומרים, מה פתאום נותנים לאבישי בן חיים לדבר?
במה?
מה זאת אומרת?
איך נתת במה?
אבל נותנים גם לנו אברמון שדבר, וגם לחבר שלנו רביב דרוקר לדבר. מה אתם רוצים? זאת הדעה שלו. הרבה אנשים מאמינים בדעה הזאת. ההפך, צריך לשים אותו באולפן יותר מול רביב דרוקר, ואת רביב דרוקר יותר מול אבישי בן חיים. ככה זה עובד, ככה עובדים בחיים.
דרך אגב, בשאלת למה נתת במה, אתה יודע איזה מחנה פוליטי מצטיין יותר, שמאל או ימין?
נו.
השמאל. כי השמאל...
בטרוניה הזאת, למה נתת במה?
השמאל חש, ופה, אתה יודע, הרבה מאוד חברים שמאלנים שלי...
טובים שלנו, ברור.
טובים מאוד, שאני מסביר להם, אני אומר להם, זה לא שלנו, זה לא שלכם. זה כאילו, מה זה במה? איך אני נתתי, הרשיתי? זה איזה שיח שאולי נשאר, אתה יודע, מפעם שהיה צריך הרשאות או פנקסים בשביל להיכנס למקומות כאלה ואחרים. זה לא שלי ושלכם, השיח הציבורי הוא של כולם, והוא צריך להתנהל בחופשיות, והאהבה הגדולה שלי זה באמת חופש, זה באמת לאתגר, פתאום לקבל איזה דעה שמעיפה אותך לכאן, שאתה כועס, כל מנעד הרגשות הזה הוא עניין עצמו, ולכן אני מסביר בנימוס ובאהבה, לאנשים שאומרים למה אתה נותן במה, עד כמה המילה הזאת, איך אתה נותן במה, מעצבנת אותי.
כן, איך אתה נותן במה, עליך אנחנו מתפלים.
כן.
לא ציפינו שנהיית ביביסט, איך נהפכת לכזה.
בדיוק.
אבל ברצינות, אתה לא חושב לקחת איזה משרה ניהולית, זה לא משהו שמדגדג לך, כדי לנסות לעצב, לעזור לעצב, כלי תקשורת שיראה קצת אחרת, נניח כמו שאתה ואדם שפיר הפכתם את הצינור, אתם הרבה שנים ביחד, הוא העורך שלך, יצרתם משהו שהוא מאוד ייחודי, ואתה יודע, בלי שאתה צריך להיכנס לזה, אני בטוח שכבר קיבלת הצעות לעבור לכל כלי התקשורת האפשריים, כי זה מותג. אתה לא חושב שהשלב הבא שלך הוא לנסות באיזושהי צורה...
אני חושב שהשלב הבא שלי זה שמישהו ייכנס לאולפן הצינור ויגיד, תעוף מפה כבר, נמאסת, אין לנו כוח בשבילך.
לא, אני, זה לא יקרה.
לא, אני לא רוצה...
אני אגיד לך למה זה לא יקרה, כי אני כאקטיביסט
כן.
מרגיש שיש לך תשוקה. אתה נכון? עיתונאי אקטיביסט. זה להיות עיתונאי אקטיביסט צריך תשוקה, צריך כל מאבק להגיד, זה המאבק הכי חשוב לנו עכשיו, לא משנה התונה נגמר, אנחנו עכשיו... אתה גם, עוד נקודה אצלך, אתה מלא פעמים חוזר למאבקים, זאת אומרת...
חל משמעות.
אתה היית הראשון, נניח, אני אתן את הזווית כן. שלי, אבל אני רואה את זה גם מדברים אחרים, היית הראשון ששידר את סרטוני השיטה שלי, ואתה כל איזה שנה, שנתיים, מזמין אותי עוד פעם, כי יש איזה הקשר, אתה עושה ככה גם עם אנשים אחרים, זאת אומרת, אתה עושה פולו-אפ של שנים.
נכון.
אז אתה לא רוצה לנסות, לא להקים בית ספר לעיתונות, אלא לנסות באמצעות משרה ניהולית, כאילו בתוך הערוץ שלך להשפיע על זה בצורה הרבה יותר רחבה.
לא, אני קודם כל, אני לא אהיה טוב בזה. זאת אומרת, לשבת כל היום בנאונים, בחדרי ישיבות, זה עושה לי פריחה פיזית ממש. זה לא אני. ודבר שני, שוב, כשמתחברים לך דברים, באופן שבו אתה קם לעבודה, אתה יודע, שנותן את הרוורס, לצאת מהחניה, אני אומר, מבחן הרוורס, האם עשיתי את זה עכשיו, אין לי כוח, בא לי להקיע לכל, בא לי למות, או שאתה נותן רוורס ותן לי, תן לי ללכת עכשיו ולעשות את הדברים שאני עושה, דברים.
ברור שזה התחושה השנייה שלך, ברור.
הציקו לי דברים, קמתי בבוקר, אמרתי, לשמר את זה מבחינתי זה ערך עליון, כי אני יודע ומכיר וחברים ואנשים, כמה קשה להם להגיע לסדר את הכוכבים בעבודה שלהם כך שהכל יעבוד להם טוב, שהם ייצאו...
הסכין רוצה לשמור על זה כעצמך.
שמע, זה מבחינתי, זה אוצר. זה אוצר שגידלתי בתוך הסדר יום שלי.
כי בנית משהו שמתאים לאופי האקטיביסטי שלך.
לאופי בכלל, לא רק אקטיביסטי, אגב. דיברת על אח גדול, למשל. זה גם חלק מהאופי שלי, האופי שלי הוא גם שטויות, אני אוהב שטויות, אני לא יכול להישאר במקום אחד.
כשאני אומר לך עוד פעם, זה לא שטויות, זאת אומרת, סדר יום של אנשים מורכב גם מהברייקים האלה. אי אפשר כל ערב לעשות תחקיר על טונה, צריך שאתה, בסוף התוכנית שלך, אתה בנית קהילה, אנשים שרואים אותך. אני חושב שזה הדיבור החדש של תקשורת, לבנות קהילות. ובסוף הבן אדם שעוקב אחריך כל השבוע, הוא גם רוצה לקט פעם בשבוע, והוא גם רוצה שיש קצת, אתה יודע, קצת סמיון וקצת זה וקצת טוב.
כן,
הוא אוהב את זה.
ושוב, זה האופי שלי. יש אנשים שבאמת האופי שלהם, נניח כתב תחקירים בארץ שיושב על 3,000 מילה אחת לשבועיים, והוא שקוע בזה, והוא מלא תיקים וישיבות עם מקורות ותמלולים וזה. אני חלילה לא מזלזל בתשוקה שלו, אני בטוח שהיא קיימת, אבל היא מתאימה למבנה האופי שלו. מבנה האופי שלי הוא לעשות את התחקיר ולשבת עליו ולצחוק וליהנות מהחיים ולחייך ולייצר איזשהו תמהיל שהוא מתאים לך ולאופי שלך. עכשיו, הפריבילגיה הגדולה היא שניתנה לי האפשרות לעצב את זה בהתאם לאופי שלי ולא בהתאם לאופי של מנהל כזה או אחר או של הקהל או של דרישות הקהל או הרייטינג והכל, אלא ממש אחד לאחד מי שאני. אני מתייחס לדבר הזה כלא על משהו ש... יופי, עשית את זה פה, אז הלאה, איפה נעשה את זה הלאה? כאל נס שצריך לשמור אותו, כי אם אני אלך עכשיו לסביבה של ניהול, שיש מנהלים פה, ויש אינטריגות מפה, ואתה כפוף ללחצים וישיבות וחפירות, אז זה לא אני לא יענה מזה, אז זה כבר לא יהיה את אותה תשוקה, והתשוקה הזאת היא הערך העליון בעיניי.
אתה יודע, מי שנתנה לי את אותה תשובה לפני הרבה שנים, זה הייתה כרמלה מנשה.
וואלה.
אמרתי לה, אוקיי, את רוצה להיות כתבת מדינית? את רוצה להיות שליחה בוושינגטון? את רוצה להיות מנהלת חברת החדשות? אני, מה פתאום? אני הסיבה היחידה שאני נשארת כתבת צבאית. זה לא רק כדי לרדוף אחרי הרמטכ"ל, זה לקבל את הטלפון מהחייל שהמערכת תקעה אותו, ואני אסדר את זה. אני אגרום שהרמטכ"ל ישמע את זה ויתקן את זה, ושם אני רוצה למות. אז זה מקסים.
זה, קודם כל, נתלית באילן ממש גבוה מבחינתי, כרמלה מנשה האגדית, ודבר שני, זה הרבה יותר מרגש אותי, אפילו שאתה מספר על זה, מאשר מישהו שהיה אומר, אני מוצלח בזה, מוצלח בזה, אז אני אעשה פה, אני אעשה שם.
לא, כי זה התשוקה שלך.
בדיוק, כמה אנשים כבר יש שחיים את זה, יש. בעיניי לא מספיק, כי אני רואה גם אנשים בתוך המערכות, גם אנשים שאני עובד איתם, שזה עידן כזה שמחפשים להתקדם, אבל אני קורא לזה התקדמות של נחשים וחבלים. איך קורא למשחק הזה?
סולמות וחבלים. אני לא יודע איך המציאו לזה נחשים וסולמות. זה סולמות וחבלים.
לא היה נחשים שם?
לא יודע, בראשון זה היה סולמות וחבלים. לא יודע, פתאום אני הגעתי לתל אביב אחרי הצבא, אמרו לי זה, ליאור שלי אמרה לי זה, מה פתאום? זה סולמות ונחשים. איזה נחשים בראש שלך?
אז אני אמציא עכשיו משחק, כי לא בטוח שזה מתיישב לפי התזה שלי. אתה
עולה וצונח.
עזוב, נעבור לזואולוגיה. יש נחש שנקרא אחן. זה נחש, נכון? אני הייתי פעם בחוג זואולוגיה, שהייתי קטן בירושלים. האחן הוא מתקדם בטירוף, אבל הוא הולך הצידה כל הזמן, והוא הולך בזיגזגים כאלה שהם בעיקר לרוחב, למרות שהוא מאוד נמרץ בתנועות שלו. אז אני רואה הרבה מאוד אנשים שהם נמרצים, מרוב רצון להתקדם, הם הולכים אנה ואנה לרוחב. ואני אומר, במקום לעשות את כל התנועות והנמרצות הזאת, נוח לך, אתה נחש, נוח לך על החול, חמים ונעים לך על החול, כיף לך, תתקדם לאט, תהנה מהדרך, תהנה מהחול, תהנה מהשמש, תהיה בפוקוס, זאת דרכי האישית, אני לא אומר עכשיו לכל אחד שהוא צריך להיות כמוני, אבל זאת דרכי.
טוב, אח שלי אהוב, אתה דור שני לאקטיביסטים, נכון? אבא שלך, טוביה לרר, זכרונו לברכה, דוקטור טוביה לרר, אתה יודע שהכרתי את אבא שלך לפני שהכרתי
באמת?
אותך? ברור, מה זאת אומרת? עוד הייתי אז זה, ובמחנה, ובזה, ומה זאת אומרת? שצריך לראיין מישהו על האישון, אז הוא עוד היה משוגע, כי ישנו במטוסים, ישנו באוטובוסים, ישנו באולפני טלוויזיה, ישנו בכל מקום, ורק משוגע אחד אמר, תפסיקו זה, אז תדור שני לאקטיביסטים.
משהו בזה לא טוב, כן, אבל גם אבא שלי שהיה באמת...
אקטיביסט?
אקטיביסט, אבל גם בא מתוך...
מתוך המערכת.
מתוך מחקר, והוא עשה דוקטורט על הנושאים האלה בתחילת שנות ה-70, שבאמת כולם ישנו, וזה היה טוב לבריאות לעשן והכל. גם הוא, אם אני חוזר לנושא של השטויות, היה בן אדם שעם כל הרצינות, והעומק, והמחקרים, והמאבקים, תמיד הייתי רואה אותו בטלוויזיה, רואה איזה שטות, איזה פספוסים, לא יודע מה, נקרא מצחוק ונהנה. אז זה אופי, האופי להיות גם וגם, שלא בהכרח אם אתה כזה, אז אתה חייב להיות 100% בפטרנה, כל בסדר.
כיוון שאתה גם שחקן כדורגל, אז, ואתם בליגה שאיש לא שמע עליה, ואין סיכוי שאתם תסכנו את הפועל תל אביב אהובתנו, אז אני גם מאחל מה זה, הפועל דיזינגוף, הפועל זה?
זהו, הייתי במחטש גבעתיים, כן. ועברתי להפועל דיזינגוף, קבוצה יאללה, חדשה.
לכם, אין לנו בעיה לאחל לכם בהצלחה, כי אתם לא תגיעו רחוק, אבל תסלם.
תודה רבה.
אוהב אותך
מאוד. תודה שירחת אותי.
באהבה.